שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום שני, באולפן אנחנו סמי פרץ ואני איתן אבריאל. סמי, מה העניינים?
אהלן, מה קורה?
הנה מה שקורה. שופרסל, אתה מכיר אותה, הרשת הקמעונאית הגדולה בישראל. היא הרי ניהלה בחודשים האחרונים מאבק מסחרי נגד תנובה, דיברנו עליו לא מעט, שרצתה לעלות מחירים. אז שופרסל חסמה את תנובה, המדפים במקרר מוצרי החלב החלו להתרוקן, ועכשיו אותה שופרסל נכנעה לתנובה והיא תחזיר את מוצריה במחירים גבוהים יותר. אז האמת, כבר כאשר המאבק הזה פרץ, חזינו כאן בפודקאסט שהוא הסתיים באיזושהי פשרה, אבל השאלה, האם זו הייתה הצגה, האם סוף ידוע מראש, או מאבק אמיתי בין שני מונופולים, ולצורך כך אנחנו נדבר עם עורך דין דרור שטרום, מי שהיה ממונה על ההגבלים העסקיים.
גם על מחירי הדירות אנחנו מדברים פה, כמה פעמים דיברנו על זה? פעמיים, שלוש, בטח יותר.
יכול להיות.
אתגר מאוד גדול של אזרחי ישראל. אגב, לא ראיתי עד עכשיו בשום הסכם קואליציוני התייחסות למחירי הדירות. אנחנו נמתין להסכמים הבאים. אבל הנה, למשל, לפני כמה ימים אומר הכלכלן ורואה חשבון יאיר לפידות, אחד משני המנהלים של בית ההשקעות ילין לפידות, של 95% ממשקי הבית בישראל אין את ההון העצמי הדרוש כדי לרכוש דירה. יכול להיות שיש כאלה שפטורים מהדאגה הזו, בעיקר צעירים בקיבוצים שיכולים לבנות ולקנות שם כבנים ממשיכים. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז חיפה אישרה תוכנית מתאר חדשה לקיבוץ מעגן מיכאל, והיא כוללת בניית מאות בתים חדשים, חלקם על בריכות הדגים שכולנו מכירים בעת הנסיעה על כביש חיפה תל אביב. זאת תהיה בנייה גבוהה, לא בנייה צמודת קרקע. ואנחנו נברר כמה עולה דירה כזו לבין קיבוץ עם כתבת הנדלן שלנו, שלומי צור.
כן, ועוד עניין, האם כבר ניסיתם לעבור בנק, אולי כדי להוריד את העמלות והתשלומים שאתם משלמים לבנק הנוכחי שלכם, שבו אתם מן הסתם נמצאים כבר הרבה מאוד שנים. אז בנק ישראל מדווח הבוקר על הפעילות של הציבור במעבר בין בנקים, מאז שנפתחה הדרך לבצע את הפעולה הזאת באופן ישיר באינטרנט, בלי לדבר עם אף אחד, והתוצאות, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל בוא נקרא לזה מעורבות. כי מצד אחד העוברים מדווחים על פעולה קלה ונוחה באינטרנט, אבל מצד שני המספרים אני חושב שהם לא מאוד מרשימים, ואולי הם אפילו קטנים ממה שהבנק המרכזי היה רוצה לראות, ואנחנו נדבר על זה.
הייתי רוצה אגב שגם נדבר על השאלה, האם אתה או אני ניסינו לעבור בנק, אנחנו נחשוף את זה בהמשך.
אוי אוי, לא טוב. יאללה, מתחילים.
שלום לדרור שטרום.
שלום רב.
יושב ראש רשות ההגבלים לשעבר, מה שנקרא רשות התחרות היום, ויושב ראש המכון לתכנון כלכלי, ואנחנו רוצים לדבר איתך על הכיפוף הידיים שכנראה נכשל בין שופרסל ובין תנובה. לפני כמה חודשים תנובה הודיעה שהיא רוצה להעלות את המחירים. שופרסל בחסות מחאה ציבורית או איזה אי נוחות ציבורית, נקרא לזה כך, החליטה להרים את דגל המאבק ואמרה, אנחנו לא מאשרים לכם להעלות את המחירים. ואז המדפים קצת ככה התרוקנו לאט לאט, והיום שופרסל מודיעה, לאור המחסור במגוון מוצרי החלב והתחליפים הקיימים בסניפי שופרסל, ועמנת שלא לפגע בלקוחות הרשת, נבחנה לעומק בקשתה של תנובה לעליית מחירים. הבקשה אושרה בחלקה בלבד במוצרים שאין עבורם תחליפים במותגים נוספים. העניין הוא שידענו שיש מוצרים של תנובה שאין להם תחליפים ושזה המצב, אז מה שופרסל חשבה לעשות בדיוק?
אז בואו נלך רגע לפי הסדר. קודם כל, המוצרים שטוענים שאין להם תחליפים, זה גם לא מדויק, כי יש להם תחליפים. מדובר בעיקר בשתי משפחות, האחת זה מוצרי חלב הניגר, החלב לשתייה, והשנייה היא מוצרי הגבינה הצהובה, ושלא נשכח כמובן את יופ להטות, שגם הוא מככב ברשימה, אבל לכל המוצרים האלה יש תחליפים. לגבינה צהובה כבר נכנסו תחליפים, יש מחלבה חדשה, או יורו, שמייבאת לארץ גבינות מצוינות והן זולות בהרבה. בחלב ניגר יש לנו את שטראוס, את טרה, גם את מחלבות רמת הגולן המדממת, אלא שבעצם הבעיה העיקרית היא שבמותגים האלה יש לתנובה נתח שוק מאוד מאוד גבוה, בין 70-80%. והאמת הפשוטה שכנראה הודעתה של שופרסל בכוונה איננה חושפת, ושחלק גדול מהלקוחות של שופרסל רוצים לראות על המדף את המותגים שהם רגילים לרכוש אותם, עמק, גוש חלב, לא משנה כרגע מה בדיוק השם המדויק. ובעצם הקנייה של שופרסל פה היא לא קנייה בגלל היעדר תחליפים, היא קנייה בגלל כוחה של תנובה בסוגים מסוימים של מוצרים. זה הסיפור.
אז רגע, תשמע, אנחנו הרי ציני בני צינים וראי לב, וכאשר הסיפור הזה פרץ בהתחלה, אז גם אני וגם סמי וגם עדי דוברת שמדווחת על המגרש הזה באופן שוטף, כולנו הערכנו שזו הצגה והיא תסתיים באיזשהו הסכמה כזאת או אחרת, כי בסופו של דבר שופרסל, מעבר לצעקה הנקודתית של הציבור בענייני יוקר מחיה, מה אכפת לה לעלות מחירים? היא ממילא עושה אחוז מסוים מהמחיר או מהקופה, וזה בדיוק מה שקרה. אז אני שואל אותך, מניסיונך במגרש הזה, זה היה מאבק אמיתי, או שכולם שיחקו את המשחק והסוף היה ידוע?
אני חושב שזה היה סוג של מסע ומתן תקשורתי, שבו שופרסל לקחה את עמדת האביר על הסוס הלבן, וניצלה את זה. אנחנו, כמו שאתה אומר, לאורך כל הדרך ידענו שיש אינטרסים מסחריים. הנקודה המכרעת היא, לדעתי, לא מה עושה או מה חשבה שופרסל, כי כולנו יודעים, ואני בזמני כממונה על התחרות, חקרתי את זה 5 שנים, אם משאירים את הזירה הזאת לקימונאים הגדולים וליצרנים הגדולים, בסופו של דבר נקבל מחירים גבוהים, וזה ברור. השאלה המעניינת היא, למה הממשלה שראתה, ישבה מהצד, ראתה את המחזה הזה, לא עשתה את מה שמתבקש לעשות בשוק מוצרי החלב, וזה לפתוח בבת אחת את המכסות ליבוא פטור ממכס.
אבל היה, אתה בעצמך אמרת שיש למשל את אותה מחלבה, את יורו, שמביאה לפה את כל המגוון הזה. כלומר, אתה אומר, זה לא פטור ממכס? כי המחירים שלהם יחסית יותר תחרותיים.
נכון, הם מביאים כמות מסוימת, כמו שאתה יודע, אנחנו עדיין בחלקים מסוימים שלנו, למרות שהיותנו מכונים אומת ההייטק, אנחנו מתנהגים כמדינה מזרח אירופית בעידן הקומוניזם, ולמשל, בכל מה שקשור ליבוא של גבינה צהובה וגבינות אחרות, יש מכסות. ממש לפני שדיברתי איתכם, פתחתי את האתר של הממשלה, ויש הליך תחרותי לקביעת מכסות מוצרי החלב ביבוא פטור ממכס לשנת 2022, לא יאומן. אז בעצם יש תחליפים, אבל הם בכמות מוגבלת, ושופרסל, שהיא הרשת הגדולה ביותר, כנראה חשבה והעריכה נכון, שהיא לא יכולה מחר לקחת את כל התוצרת של יורו ולשים על המדף. זאת אומרת, יש לנו כאן שחקן שלישי, חזק משני הקודמים, הממשלה, שיכולה בקלות, באמצעות החלטת מדיניות פשוטה, לבוא ולאפשר יבוא חופשי, לא רק של יבואן אחד של אותו יורו, אלא של הרבה יבואנים, כולל רשתות עצמן, שיגידו לתנובה, מה, את מאיימת עליי שלא יהיו מחר מוצרים על המדפים? אני מביאה מטורקיה או מיוון או ממקום אחר באגן הים התיכון, גבינה צהובה, גבינה לבנה ומה שתרצו.
כן, אגב, כששופרסל אומרת שחלק מהמוצרים של תנובה יחזרו למדפים של הרשת, ומה שהזכרת באמת, חמאה, שמנת חמוצה, גבינה צהובה וכו', אבל חלק ממאות מוצרים של תנובה, כמו מוצרי השף הלבן, יופלה, נפוליאון, עמק פרוס, סגירה חוזרת, כל מיני מוצרים כאלה לא יחזרו לרשת, אז מה זה אומר? שכיפוף הידיים הזה נמשך?
זה כמו שאומרים עורכי דין מלומדים בסוף מסע ומתן, יש סעיף כזה שקוראים לו, אני שומר על כל זכויותיי להמשיך ולהציק לך.
כן.
אז זה מה שיש שם. אם ניתן להאריך בזהירות, אני חושב שבתוך תקופה של חודשים ספורים, אולי אפילו פחות מכך, אנחנו נראה גם את המוצרים האלה על המדף.
מה שנקרא לסיים את המלחמה ולהגיד שניצחנו.
כן, בצבא קוראים לזה נסיגה מסודרת.
כן. אוקיי, אז רגע, אז אם אתה צריך להציע עכשיו מפרט לממשלה הבאה בעצם, איך בכל זאת לוודא שמכל הסיבוב הזה הוא לא ייגמר סתם באיזה כיפוף ידיים שיסתיים, אלא במהלך יותר משמעותי שיביא להגברת התחרות? אז, על מה היית ממליץ?
זה בעיקר נוגע לעומק המונופול של תנובה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מונופול של מוצרים מסוימים מגיע ל-90%, ואנחנו מדברים על התנהלות מונופוליסטית, למה בעצם לא להכתיב מחירים? זאת אומרת,
לא, אז אפשר או להכתיב מחירים, או לפרק את המונופול, או להגיד, חברים, אין יותר מכסות, כולם שיביאו מה שהם רוצים.
למשל, כל שלושתם ביחד.
אז יש פה שלושה מישורים שבהם צריך לחשוב ולהתרכז ולהתמקד רק בהם. האחד הוא מישור של רשות התחרות, זאת אומרת, יכולה להיות בדיקה שתגיד, האם במוצרים שנתח השוק של תנובה בהם הוא מכריע, זאת אומרת, לא רק מעל 50, אלא מעל 70 ומעל 80 לפעמים אחוז, האם שם צריך לבחון מחדש את המחירים ולראות אם אין פה איזה סוג של הפקעת מחירים במבחנים הטיפה בעייתיים שבית המשפט העליון מצייר לנו בחודשים האחרונים? זה נקודה אחת, אבל לדעתי הנקודה המכרעת היא דווקא לא ברשות התחרות. הנקודה המכרעת היא שמעבר לרשות האוכפת תחרות, במקרה הזה רשות התחרות, יש לנו שאלה ענקית של מדיניות במוצרי המזון, וזה מונח לפתחו של שר האוצר ושר הכלכלה הבאים הנכנסים, כי אלה שהיו בממשלה, או עדיין בממשלה, ממשלת המעבר הזאת, לא עשו שום דבר, לבוא ולקחת ולפתוח את מכסות היבוא ולהפסיק להתנהל כמו טרקטור סובייטי מיושן. אנחנו לא צריכים מכסות ולא צריכים הגבלות, אנחנו צריכים להתנהג כמו אחת ממדינות ה-OECD ואירופה, ושאם מישהו רוצה פה להביא גבינות, אז הוא יביא גבינות במחירים יותר זולים, או במגוון יותר גדול, והדבר הזה, העובדה הזאת שאנחנו עדיין מתנהלים ככה, אני לא מבין איך ממשלה, במשך כל כך הרבה קבינטים של יוקר מחיה, שאתם ודאי זוכרים אפילו טוב ממני, כמה ממשלות נקטו במצע שלהם צעדים, הורדת יוקר המחיה, זה הדבר הכי חשוב, אף אחד מהם לא ביטל את המכסות האלה, אף אחד מהם לא יפחית מכסים על מוצרי מזון, ולכן הדברים הללו, כשאני חושב על כך, אני חושב שהדבר הראשון הוא להעביר חוק יבוא חופשי, במקום הרפורמה הגוססת והמדממת שהעבירו של יבוא, שמי יודע אם נראה אותה עד 2026, אז אנחנו צריכים לבוא ולנקוט מדיניות מאוד מאוד ברורה לפתיחת השוק הזה לתחרות.
כן, האמת שהסתכלתי בהסכם הקואליציוני עם שר האוצר הבא.
לא היה שם סעיף על גבינה צהובה?
אין שם שום סעיף, לא על גבינה ולא על בשר ולא על יוקר מחיה ולא על מונופולים ולא על שום דבר כלכלי. יש שם רק על תקנים למשרד למשימות לאומיות, תקנים לאורחי דין ולחשבים ולכאלה דברים. השאלה אם זה יכול לקרות אם הציבור לא, אתה יודע, לא מוחה או לא, אם הציבור רגוע. יש לממשלה אינסנטיב לבוא ולעשות מהלכים כאלה?
תראה, אני חושב, אם מותר לי להיות רגע אחד הברומטר של הלחץ הציבורי, אני חושב שהציבור לא רגוע. זאת אומרת, כשאתה בודק מה קורה לכוח הקנייה של אוכלוסיית היושבים בישראל, אתה מגלה תופעה מעניינת מאוד, שבעוד שארבעה עשירונים לאורך העשור האחרון, כוח הקנייה שלהם עלה, אנשי ההייטק, משרדי הייעוץ הפיננסי, עורכי הדין ורואי החשבון, אז חלק של 60% כוח הקנייה שלהם ירד, והוא ירד מול מחירים שכולנו זוכרים את האמירה בשוק המזון, איך אומרים? One way ticket. המחירים בשוק המזון מעולם לא יורדים, הם רק עולים כל הזמן, וזה נכון, ב-20 השנה האחרונות. ולכן התחושה שלי היא שלא סתם גם המאבק המתוקשר הזה של שופרסל מול תנובה, ומול יצרנים אחרים, ומול יבואנים ענקים שעוד לא דיברנו עליהם היום, המאבק הזה נותן ביטוי לא רע לעובדה שיש לחץ ציבורי נרחב לכיוון של יוקר המחיה.
כן, אגב, רק צריך להזכיר את ההצעה של אריה דרי, יושב ראש ש"ס, לחלק תלושי מזון במיליארד שקל, שזה לדעתי יעשה פעולה הפוכה, כי ברגע שאתה נותן לאנשים תלושי מזון,
בוודאי,
הם אדישים אולי יותר למחיר.
תלושי מזון זה כמו פלסטר לעצירת סרטן. זאת אומרת, זה ברור שזה לא פתרון כלכלי בכלל, הוא לא פותר שום דבר.
הוא לא פותר את יוקר המחיה, יכול להיות שהוא אפילו קצת מגביר אותו.
כן, הוא אפילו מזכיר קצת את, אם אתם זוכרים את הפתרון של שר אוצר אחד של מע"מ אפס, שזה גם סוג של פלסטר אחר, בבעיה אחרת, אבל אלה לא פתרונות וכולנו יודעים שזה לא יעזור. השאלה היא מאוד פשוטה, יש שר אוצר חדש, יש ממשלה חדשה, יש להם גם רוב, הם לא תלויים בחבר כנסת רנדומלי, השאלה היא האם יהיה לנו סוף כל סוף מישהו שיחלץ אותנו מכבלי הסובייטים.
כן, כך נראה שלא כך מעניין אותם הנושאים האלה כרגע. דרור שטרום, תודה רבה.
יום טוב.
שלום לשלומי צור.
שלום, שלום.
כתבת הנדלן שלנו, אחת מכתבות הנדלן שלנו. אני מחלק את מדינת ישראל לשלוש אוכלוסיות. אחד, מי ששפר מזלו וזכה בהגרלות של משרד השיכון. שניים, כל האחרים שאין להם כסף לקנות דירה והעון העצמי שלהם לא מספיק ואין להם מושג מה הם הולכים לעשות. ושלוש, קיבוצניקים. בעיקר קיבוצניקים ככה די במרכז הארץ, שיש להם בריכת דגים שאותה אפשר לייבש, ועליה אפשר לבנות קוטג'ים יפהפיים, בדיוק באמצע הדרך בין תל אביב לחיפה. נכון?
אמת ויציב. בהחלט, קיבוץ מעגן מיכאל הוא בדיוק קיבוץ כזה, שממש לאחרונה החליטה הוועדה המחוזית להפקיד לו תוכנית חדשה, שמוסיפה 300 יחידות דיור נוסף ל-600 היחידות דיור הקיימות בקיבוץ. בניגוד לקיבוצים אחרים שאנחנו מכירים, נכון שיש את החלק הוותיק של הקיבוץ ואת ההרחבה החדשה, במעגן מיכאל זה לא מתאפשר, מאחר ואומנם יש לו באמת נתונים מצוינים והוא לא סובל מחיסרון כיס, אבל הגבולות שלו, חוף הים, שמורות הטבע וכבישים לא מאפשרים לו בעצם להתרחב פיזית וליהנות מהרחבה כמו שיש בקיבוצים אחרים. לכן המגבלות האלה אילצו את הקיבוץ למצוא פתרונות שהם בתוך הקיבוץ, וגם פתרונות יותר יצירתיים, כפי שהזכרת בבריכות הדגים. אז למעשה מה שהולך להיות בקיבוץ מעגן מיכאל, זה שאת הבתים הישנים שאנחנו מכירים, אתה יודע, בניין הענקניק של הקומה אחת עם 4 יחידות דיור קטנות.
אבל הרבה דשא מסביב.
עם הרבה דשא מסביב, הבתים האלה, חלק מהבתים הישנים האלה יהרסו, כמו בפינוי בינוי, ו... תוקם בעצם, יוקם בעצם מבנה חדש שהוא 3 קומות. צריך לציין שבמסגרת הדרישות...
במושגים של קיבוצים 3 קומות זה עכשיו גורד שחקים. במושגים של קיבוצים
זה מלחמת עולם, זאת אומרת, הוועדה המחוזית אמרה בואו תעלו יותר לגובה, והקיבוץ סירב, בשבילם 3 קומות, זה כמו, אתה יודע, כמו שאצלנו זה... מגדלים מאוד מאוד גבוהים.
אגב, זה מעניין. בחברה הערבית לא אוהבים בניינים גבוהים, בחברה החרדית לא אוהבים בניינים גבוהים בגלל הנושא של מעליות.
וגם בקיבוצים.
וגם בקיבוצים לא אוהבים בניינים גבוהים.
הנה, על דבר אחד כולם מסכימים.
אבל בקיבוצים אומרים שהם מבינים את העניין, את הצורך הלאומי, את הצורך להצטופף, והסכימו ל3 קומות, זו הייתה הפשרה. הצפיפות פה שמדוברת עליה היא 5 יחידות דיור לדונם. למי שגר באזור המרכז זה נשמע בדיחה.
סבבה לגמרי.
בשבילם זו צפיפות גבוהה מאוד. והם עדיין גם אומרים, אנחנו לא רוצים להיות, זה ככה בשיחה עם אחד מהוותיקי הקיבוץ, אנחנו לא רוצים להיות אור עקיבא, אנחנו לא רוצים להיות עירת הכרמל, מגדלים זה ממש לא מה שצריך להיות אצלנו, צריך לשמור את השטחים הפתוחים.
לא באנו לחוף הים כדי לגור בצפיפות.
כן, אבל השאלה, מה זה אומר מבחינת מחיר? הם צריכים לשלם על זה, והשאלה איך משלמים על זה, שמראש אתה מגביל את זכויות הבנייה, אתה מוציא פחות יחידות לקרקע.
ובכלל, הקיבוץ הוא מופרט, איך זה עובד אצלהם?
למי
מגיע ולמי לא מגיע?
הקיבוץ עדיין הוא קיבוץ שיתופי, התנאים המסחריים עוד לא נקבעו, כי עכשיו זה כרגע עוד במוסדות התכנון, זה ייקבע מול רמי, זאת אומרת, אני מניחה שרמי, כמו בדומה לקיבוצים אחרים, יש אפשרות לקיבוץ, לעשות העברות בעלות לבתים בתמורה לאיזשהו סכום מסוים, בדרך כלל זה עומד על שליש, ככל שאתה משווי הקרקע, ככל שאתה יותר קרוב למרכז זה קשה ויקר יותר, וככל שזה רחוק יותר זה, בפריפריה זה קל יותר, אבל זה גם כמובן מעשיר בעין את הקיבוצניקים. מלבד הפינוי-בינוי שדיברנו עליו, מרבית היחידות דיור ייבנו באמת, כמו שציינת בהתחלה, על אחת מבריכות הדגים. זאת אומרת, למעגן מיכאל יש 1,250 דונם של בריכות דגים, שזה אחד ממקורות הפרנסה של הקיבוץ. 50 דונם מתוך ה-1,250 החליטו בקיבוץ, מה שנקרא, להקריב, לייבש את הבריכה, ולהקים שם פרויקט מגורים. כי אין להם באמת מקום אחר.
אז במקום דגים ובמקום חכות, פשוט מגורים.
כן,
כן יש הרבה ענפים, אנחנו יודעים שנעלמים לתקופת הנדלן.
כן, תאמרי לי, שוב פעם, מי זכאי לדירות הללו, לחדשות אני מתכוון? אלה ש... ילדים של משפחות חברי הקיבוץ? ילדים שיצאו ועכשיו רוצים לחזור כן, ויפשירו כן, להם את זה, איך זה עובד?
כן. הבעיה מספר אחת בקיבוץ, שהיא ככה השיח המרכזי בכל יום, זה הסיפור של הבנים החוזרים, שחוזרים עם בני או בנות הזוג, ולמעשה אין להם, אין מספיק צה של יחידות לחזור אליהם, ולכן יש את הצורך, זה הצורך שבעצם הקים את התוכנית הזו. אחר כך רמי תצטרך להחליט באיזה אופן זה יעשה, האם זה באמת יהיה רק לבני הקיבוץ, האם זה יהיה פתוח בצורה אחרת לאנשים מבחוץ, זה יקבע בהמשך. יש עוד משוכה לעבור והיא שלב ההתנגדויות, שלא דיברנו עליו. בעצם התוכנית הזו מופקדת להתנגדויות. אני כבר יכולה לספר לכם...
מי התנגד? הדגים?
הדגים שותקים, עד כמה שאני יודע.
לא, יש להם פה. המשרד להגנת הסביבה צפוי להגיש התנגדות לתוכנית. הוא ממש לא בעד ייבוש ברכת הדגים. יש לזה, מסתבר, כל מיני השלכות. החברה להגנת הטבע גם כן, יש לה שם, מסתבר, גם כן מה להגיד. יש לה שם ממש מבנה ליד חוף הים. שהוא בית ספר שדה, גם הוא אמור לעבור איזה שהם שינויים במסגרת התוכנית. אנחנו עוד לא יודעים מי יגיש, אבל עכשיו בעצם נפתח שער ההתנגדויות. יכול להיות שתגיע לכאן גם, תגיע לכאן אגודה כמו צדק חלוקתי, או מה שאנחנו מכירים, הקשת המזרחית, שגם תגיד את דברה. אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו נעקוב ונראה מי יתנגד לתוכנית.
כן, יש עוד שער שמן הסתם יהיו שם סביבו דיונים, זה שער הגישה לים, כי יש רצועת ים מאוד יפה לקיבוץ, היא סוג של, בוא נגיד ככה, הופקעה על ידי הקיבוץ עצמו, מאוד קשה להגיע אליה, לעבור בין בריכות הדגים, ואז באמת יש שער, ולפעמים הוא פתוח, ולפעמים הוא סגור. גם כן איזה נושא שקצת מזכיר את המאבק על נחל האסי.
האסי, נכון מאוד. אז כן, אז באמת הסוגיה של הגישה לחוף הים, היא סוגיה שהיא העלתה הרבה ביקורת כלפי הקיבוץ במשך הרבה שנים, וכאן בעצם נוצר חלון הזדמנויות. כשהקיבוץ בא ואומר למדינה, אני רוצה תוספת דירות, זאת ההזדמנות להגיד לו, בוא, תנאי ל-300 יחידות דיור האלה שאתה רוצה, זה לפתוח גישה נורמלית לים, גם עבור מי שהוא לא חבר קיבוץ מעגן מיכאל. וזאת באמת, זאת באמת אחת מהוראות התוכנית שנקבעו, וצריך יהיה לראות שזה אכן נעשה, כי זה מסוג הדברים שיש טענה שזה בעבר כן כבר הוצג לקיבוץ כתנאי לתוספת יחידות שנעשו בעבר, והוא לא פתח את הגישה. אז צריך יהיה לעקוב ולראות שהוא באמת יעשה את זה הפעם.
כן, לא, זה יהיה מאוד, מאוד מעניין. וזהו, כל מה שיש לנו זה רק להביע צער שלא נולדנו בקיבוץ, וזכינו לכל הטוב הזה, וצריך באותה נשימה להגיד שהם באו בהתחלה, לא היה שום דבר. לא קשה, לא קל לפתור באמת. מבחינה מוסרית את הדילמה הזו.
נכון, וזה גם מסביר למה אולי יש בקיבוץ 40 לידות בשנה, זה שיעור אחד הגבוהים בתנועה הקיבוצית.
במעגן מיכאל, 40 לידות בשנה?
יש 40 לידות בשנה.
זה קיבוץ חרדי? מה זה?
זה בעצם שנתון שכל שנה הוא כזה, הוא גבוה.
זה לא קיבוץ חרדי,
אבל
זה קיבוץ עם מפעל תעשייתי מאוד מצליח.
נכון.
הרבה מאוד קיבוצים הפסדיים, לא מאוזנים תקציבית, בבעיות של פנסיה ואיך להתפרנס בעתיד וכל מה שקשור לזה, לא זה הדין למעגל מיכאל, שם הכלכלה הקפיטליסטית עושה את שלה והעסק פורח.
כן, יפה. נכון. שלומי צור, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
תודה.
איתן, לפני שנה בנק ישראל השיק רפורמה שמאפשרת מעבר קל מבנק לבנק, ורציתי לשאול אותך אם ניצלת את זכותך ועברת לבנק אחר ונהנית מכל התנאים שכרוכים במעבר כזה.
אז בעוונותיי הסנדלר הולך יחף, לא עשיתי את המעבר, אפילו לא איימתי במעבר בתמורה להפחתה של עמלות, אולי ריביות שאני משלם, אז אני צרכן גרוע למען האמת. ואני אגיד לך עוד משהו, אם, אתה יודע, לפני כמה ימים אמרת פה שיש לאנשים הרגילים, הם מכירים את איציק מהבנק ומתקשים להתנתק ממנו, אז מהניסיון הקטן שלי מול סניף הבנק שלי במקום מגוריי, אין יותר בן אדם כזה, אי אפשר יותר בשום בנק, אי אפשר יותר להשיג בן אדם. זאת אומרת, אתה מגיע, זה או אוטומטי או דיגיטלי, או שאתה מגיע לאיזשהו קול סנטר בעזרת קודים וסיסמאות שאתה לא זוכר. הנוחיות הזאת היא כבר לעבוד בטלפון לא קיימת. האופציה של ללכת פיזית לבנק, אני ויתרתי אליה לפני למעלה מ-10 שנים.
יפה. טוב, אז אל תרגיש כל כך רע, כי יש עוד הרבה מאוד אנשים שלא ניצלו את
האפשרות
הזו.
למשל, מה איתך?
למשל, גם אני. אבל אתה יודע מה? בסוף האייטם הזה אני אספר על פעם אחת שכן רציתי לעבור, ומה יצא לי מזה, אבל את זה אני אשמור רגע לסוף. אני רוצה לתת לך כמה נתונים שבנק ישראל סיפק היום על מה קרה בשנה הזו של הרפורמה. אז מאז שהיא הושקה, הוגשו 96 אלף בקשות למעבר מבנק לבנק. צריך להגיד שזה בעבר מאוד מאוד קל, שלא מחויב בשום דבר, וזה נעשה בצורה מקוונת, ובאמת הכי קל שהיה ever. אז 96 אלף בקשות למעבר מבנק לבנק, ובפועל עברו 67 אלף לקוחות. מה קרה לשאר? חלק גדול מהם בוטלו ביוזמת הלקוח. ולמה הם בוטלו? משום שהבנק, שבו הם ניהלו את חשבונם, עשה מה שנקרא פעולת שימור. הוא אמר לו, תשמע, אל תעזוב, אני אשפר לך את תנאי ניהול החשבון, אני אוריד לך את דמי הניהול.
תרגיל הצליח.
אוריד לך את העמלות. לא, שזה אגב בסדר, זה סימן תחרותי טוב.
זה בדיוק היה מהותי, כן, ודאי.
כי הרי בסך הכל רפורמות, או בכלל שחקנים חדשים, נמדדים לא רק בשאלה מה נתח השוק של השחקן החדש, או כמה אנשים ניצלו את הזכות, אלא בכמה זה הוריד את המחירים ואת התעריפים, ועד כמה באמת ניסו באמת לבוא לקראתך. פה אני אספר שלפני הרבה מאוד שנים, אני כבר לא זוכר כמה, אולי 15 או 20 שנה, החלטתי שאני עובר מבנק לבנק, וברגע שהודעתי לבנק שלי שאני עוזב, מיד נתנו לי, נדמה לי, פטור של דמי ניהול לשנה, שיפרו איזה ריבית, משהו, לא יודע, אולי פקדונות, אבל הייתה חבילה שהייתה שווה, אני פשוט זוכר כי כתבתי על זה מאמר, חבילה שהייתה שווה לי כמה מאות שקלים בשנה. והאמת, אתה לא צריך שום רפורמה כדי לעשות את זה. בהרבה מאוד ספקים, אם אתה בא ואתה אומר, אני עוזב כי אתם לא מספיק תחרותיים, אותם ספקים, בעיקר בנקים, שומרים את ההטבות הכי טובות למי שנוטש, לא למי שנשאר. היית מצפה שמי שנשאר יבוא ויגיד לו, תשמע, אתה איתנו כבר 20 שנה, קח לך איזה צ'ופר. לא, זה לא עובד ככה. אתה אומר למי שעוזב, אל תעזוב, עכשיו אני יוציא את התותחים הכבדים שלי ויעשה הכל, כדי שתישאר איתי.
כן, בסך הכל אנחנו קצת מפונקים, זה האמת, אבל כל בן אדם רציונלי שהיה רוצה למקסם, או נגיד למזער את כמות התשלומים שהוא משלם לכל הספקים האלה, היה ראוי שפעם בשנה או פעם בשנתיים יעשה מכרז חדש בין שורה של ספקים ויודיע לספק שלו אם זה ביטוח, ואם זה בנקאי, ואם זה רואה חשבון, ואם זה עורך דין, שהוא בודק אלטרנטיבות בשוק, הוא שמע על פלוני, הוא שמע על אלמוני, יש מעבר לכביש. כל התרגילים האלה לא יכולים להסתיים, בוא נגיד, בלהפסיד כסף. הם רק יכולים להסתיים בזה שמישהו ישפר לך תנאים. בדרך כלל אורזים את זה, זה נכון, בצורה של נעשה לך הטבה לשנה, בתקווה שתשכח מכל הסיפור הזה, ובשנה הבאה הכל יחזור על קדמותו.
כן, אגב, רק צריך להגיד שיש פה יתרון מובנה לאנשים שהם יודעים לעבוד במערכות מקוונות, לאנשים שיש להם את הזמן, כן. את האנרגיה ואת הסבלנות להתעסק עם הדבר הזה, כי גם זה דורש התעסקות. אתה צריך להניח לשאר הדברים שלך, לצלול לתוך העניין הזה ולבצע את זה.
הנתון של בנק ישראל בסוף 67,000 איש או 67 בעלי חשבון שעברו מבנק אחד לבנק אחר.
בערך שני שליש עברו מתוך אלה ש...
כן, אבל אם אתה לוקח את המספר המוחלט, זה לא כל כך הרבה ביחס למספר החשבונות שיש במדינת ישראל.
אבל אם אנחנו נדבר על אותם 67,000, ונגיד שהם סך הכל עשו מהלך ששיפר את מצבם, וגם אלה שלא עברו וקיבלו תנאים טובים יותר, שיפרו את מצבם, יכול להיות שבעוד שנה, כשנעשה את האייטם הזה, המספרים יהיו יותר גדולים, ולכן
כך צריך להיות.
שווה לבדוק את זה. ובעוד שנה, אני מקווה שגם אתה וגם אני
נעשה את התרגיל ונדווח אחד לשני.
ומטיפים לאחרים ועצלנים ברמה האישית. אז עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
יום שלישי פעמיים כי טוב, תודה לך.
בהחלט שכחת להגיד את זה בהתחלה, פעם הבאה תתאפס על עצמך. נודה גם לנערה מלכין, דן ברומר ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל, גם מחר, תודה ולהתראות.